אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
כל מי שנמצא זמן ארוך דיו בזוגיות, ודאי יודע שיתכנו תקופות של ירידה בתשוקה ובחשק המיני של אחד או יותר מבני הזוג, שעלולות לייצר מתחים, כעסים ותסכולים ביניהם. הסקס מזמן הפך לשגרתי, ההתלהבות פחתה, והשגרה השתלטה על כל חלקה טובה בקשר. למה זה קורה לנו? איך ייתכן שאדם שהלהיב אותנו כל כך כבר לא מעיף לנו את הסכך? האם אובדן התשוקה בהכרח אומר שיש בעיה בקשר? ומה אפשר לעשות כדי להתעורר מהתרדמת המינית שאחזה בנו? פתיח ומתחילות. Talk to me. Tell me your dreams. Tell me your fears. היי, אתם על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, והפעם התארחו אצלי באולפן טל רומן ואיתי שבו. טל היא מנחה, מרצה ומלווה בתחום היחסים והמיניות הבריאה. היא מייסדת ומנהלת קהילות מתחברים ומתחברות. היא בעלת הכשרה של פסיכותרפיה גופנית עם התמחות בטראומה, והיא מעבירה סדנאות וטיפולים בתחום המיניות האלטרנטיבית וביניהן הטנטרה. איתי הוא מלווה, מנחה ומטפל בגברים, נשים וזוגות בדרך הטנטרה ובעוד שיטות. טל ואיתי מעבירים יחד סדנאות והרצאות לזוגות ויחידים, ביניהן הסדנה שניים לטנטרה, סדנה לזוגות המעוניינים להעשיר את ארגז הכלים שלהם סביב מיניות, תקשורת ויחסים בריאים. טל ואיתי, איזה כיף שאתם פה, תודה רבה שבאתם.
ייי.
יש, איזה כיף, ממש.
הזמנת אותנו.
מה שלומכם?
לא רע, טל.
אני, כיף לי להיות פה, מתרגשת, חושבת שכל כך חשוב להביא את התחום הזה. לכמה שיותר אנשים, אז זו באמת הזדמנות להביא עוד מהידע והחשיבות הזאת הלאה.
מעולה. אנחנו בעצם מדברים היום על תשוקה בזוגיות, או יותר מדויק, על הסיבות שזוגות מאבדים את התשוקה, למה זה קורה להם בכלל, איך זה קורה, מה עובר על קשר זוגי כשפתאום התשוקה שהייתה פעם כל כך חיה ובועטת נעלמת, ואיך להחזיר אותה, שזה הכי חשוב. אז בעצם, מה התהליך הזה שעובר על זוגות שנמצאים זמן רב כל כך ביחד, ומדוע מרבית הזוגות יסבלו בשלב מסוים מירידה בתשוקה המינית? איתי, אתה רוצה להתחיל?
בשמחה. אז כן, באמת, מה שאנחנו רואים הרבה, וזה לא משהו מוזר, כולנו מכירים את זה, זה הרבה זוגות שמשהו נשחק, משהו כבר לא עובד כמו פעם, מחפשים איזה משהו חדש, משהו מעניין, כלים כדי להתמודד עם השחיקה די טבעית הזאת שהרבה זוגות חווים.
אבל למה הם חווים את השחיקה הזאת בעצם? מה כל כך טבעי בשחיקה?
בדרך כלל זה בא, מגיע הזוגות שאנחנו חווים הרבה מאוד שנים, אחרי הרבה שנים ביחד, אבל לא רק. יש גם זוגות שאחרי כמה חודשים באים ואומרים, נשחקנו. זה לא כמו זה לא כמו בחודש הראשון שעפנו ולא יצאנו מהמיטה, ועבר עוד חודש, והם רגילים לאיזה קצב נורא מהיר, והם כבר, דווקא זוגות צעירים מבינים, היום הם עוברים תהליכים הרבה יותר מהר, ומשהו קרה פה. זה לא כמו לפני חודש. ורואים את זה בכל הגילאים, זה יכול להיות כמה שנים, זה יכול להיות כמה חודשים. מה גורם לזה? אנחנו בנויים מכל מיני תבניות, כן? כל מיני דברים ששמנו לעצמנו, על עצמנו במשך השנים, וגם במהלך זוגיות. ונורא קשה לנו לשנות בין התנהגות שלנו ובין אם זה התנהגות שאנחנו אולי רוצים לשנות אצל הפרטנר שלנו ואנחנו לא יודעים איך לגשת לזה, אנחנו מחפשים משהו חדש וקצת קשה לצאת ממה שאנחנו מכירים. ככל שעוברים השנים התבניות האלה להיות יותר ויותר מקובעות.
מה שנקרא הזוגות שבעצם שוכבים באותה צורה כל הזמן. הם כבר יודעים מה מפעיל את הצד השני, וככה הם עושים סקס לאורך שנים לפעמים.
כן, גם אין, לא רק במיטה, גם מחוץ עליה, הכל די בנאלי, די דומה. בטח אם יש לנו ילדים ושגרה מסוימת, הכל כבר די צפוי מראש. וחסרה הרעננות הזאת, והתשוקה, להחזיר את התשוקה.
טל, מה דעתך?
אז אני באמת מסכימה עם איתי שהרבה מזה, זה מתוך היום-יום, השגרה. יש עבודה ויש ילדים. וגם הזוגיות שאם בתחילת הקשר הרבה יותר השקענו וחיזרנו והיינו, והרמיניות היא מעבר רק לאותו רגע, לסקס עצמו, לחדירה, שאנחנו גם פחות כבר משקיעים בזוגיות שלנו, זה מן הסתם גם בא לידי ביטוי במיטה. ואחד מהדברים שגם הרבה פעמים קורה, כשהרבה זוגות מחפשים את הריגוש של ההתחלה, איפה זה נעלם.
לגמרי.
ואז שהם מנסים, גם אם בין אם זה כמו שאיתה אמר, אחרי כמה חודשים, אחרי שנה או אחרי 20 שנה, לנסות בדיוק את אותו דבר, או הקצת שעבד לנו, הדברים המסוימים שעבדו לנו בהתחלה, אז אנחנו לא מנסים דברים חדשים, ואנחנו בעצם מתקבעים באיזושהי תבנית. אז זה גם השחיקה מסביב, שאנחנו פחות אנרגטיים, ויש לנו פחות כוח, וכבר שאנחנו מגיעים למיטה, אנחנו לרוב קצת לפני השינה, שאנחנו עייפים, או לא תמיד עם מצב רוח, וזה נהיה טכני, אז זה גם מן הסתם מאוד משפיע ומרחיק. וגם המיניות עצמה כבר הופכת להיות משהו שאותו דבר תמיד, אז איך אפשר להתפתח ולרענן, אם אנחנו עושים תמיד את אותם תנוחות, באותה הדרך, אותו זמן, זה גם משהו שמאוד משפיע.
גם אני אוסיף, בהקשר של השחיקה, הנושא של הפולריות, וזה קצת חבר אותנו לעולם הטנטרה אחר כך.
מה זה אומר?
הפולריות, הזכרי והנקבי, הכתבים האלה, שצריכים ביטוי, בטח במערכת יחסים, ובטח במיניות.
מה זה אומר?
וכל זה נשחק בתוך העולם הסיזיפי הזה שאנחנו חיים בו במערב.
אתה מדבר על צרכים?
על גבר ואישה, על זכרי ונקבי, על הדבר הזה, על התנועה הזאת, שקורית אם אנחנו רוצים ואם לא. כשמכניסים את זה לתוך המטבח, והכלים, והכסף, והילדים, והחיתולים, והמשכנתה, איפה הפולריות, איפה המשחק הזה, איפה התנועה של האנרגיה בין הזכרי לנקבי, האל והאלה, כמו שאנחנו קוראים לזה בטנטרה.
יש סוגות שבהם יש חוסר סימטריה בחשק המיני, או שהחוסר סימטריה הזה נוצר לאורך הזמן. פתאום האישה רוצה יותר ובן הזוג שלה פחות מעוניין, או שהוא רוצה יותר סקס והיא רק תעזוב אותי כי יום שלם היא הייתה עם הילדים והעבודה והכלים והבית, ומי רוצה לחשוב בכלל על מיניות במצב הזה. קשר כזה של חוסר סימטריה בחשק המיני הוא נועד לכישלון לדעתכם?
זו שאלה מצוינת. וזו שאלה מצוינת, כי זה קורה לרוב, אם לא לכל הזוגות, באיזשהו שלב בקשר, בין אם זה מתחילת הקשר או אחרי תקופה. אז התשובה היא לא, לא נועד לכישלון. אני גם יכולה להגיד עליי באופן אישי, שאני גם באתי מזוגיות כזו, שדווקא אני הייתי בעלת הרבה יותר חשק מיני, ובן הזוג שלי פחות, שבדרך כלל, בהכללה, בדרך כלל הגבר הוא זה שרוצה יותר, והאישה פחות, זה מה שאנחנו יותר מכירים.
כן.
אבל זה מן הסתם גם קורה הפוך. ואני אסביר אולי אפילו קצת מה קורה שם, ואז מה אפשר לעשות עם זה.
מעולה.
כי אני גם הייתי במקום שאמרתי, זהו, מה נעשה? מה יכול שפשוט לא תהיה לנו מיניות, וזה חייב להיות או הלב או הקשר או מיניות, אפשר גם וגם. אז מה שהרבה פעמים קורה במצב כזה, זה שהצד המוביל, מה שנקרא הצד שרוצה יותר, זה יכול גם להתחיל בתחילת הקשר, כי אנחנו כבר באים לתוך קשר, לפעמים כאנשים שונים, עם חשק מיני שהוא מעט שונה. העניין הוא שמה שקורה, שלרוב זה מחמיר ונהיה מין כדור שלג. הצד שרוצה יותר, מה שקורה איתו בדרך כלל, הוא מרגיש את מה שנקרא את האנרגיה המינית, את החרמנות הזאת, והוא נורא רוצה. והוא שם בעצם את תלות מסוימת בבן זוג או בת זוג השנייה, זאת אומרת שאם הם, הוא או היא, לא רוצים כמוני, ואני עכשיו מאוד מאוד מיני, אז אני בעצם, האופציה שלי זה רק לפרוק בשירותים, או איזה 5 דקות, מה שנקרא במרכאות, להביא ביד.
גם זאת תחושה נורא לא נחשקת כזה, מה, הוא לא בדיוק. רוצה אותי, הוא לא נמשך אליי?
בדיוק, הוא לא רוצה אותי, הוא לא זה, מה, זהו, זה יהיה עכשיו חיי המין שלי, זה מביא גם הרבה תסכול. ואז אנחנו בעצם יוצרים מצב, כשאנחנו כבר, גם במפגש המיני, אבל לא רק, אנחנו משדרים לחץ, אנחנו משדרים באיזשהו מקום שאני צריך לפרוק את האנרגיה המינית הזאת, ואז מה שגם קורה לצד השני, מן הסתם הוא מתחיל יותר להיסגר, כי הוא מרגיש שזה מתוך מקום של לחץ וחוסר סיפוק. וזה גם מה שמחמיר את זה. הצד השני, זה שמה שנקרא לוחצים עליו, לרוב הגלגל שלג הזה ממשיך ברגע שהוא מרצה. כי הרבה פעמים, טוב, יש לצד השני צרכים, לא נעים לי.
ניתן לו קצת,
ניתן לו קצת, ואז הוא יירגע. עכשיו, זה פתרון של הטווח הקצר, הוא יכול להישמע סבבה. מה זה, הנה דוגמה קלאסית שאני שומעת מנשים שאני עובדת איתן, כן, מה הבעיה לתת לו קצת ביד, שכאילו יש לו...
כאילו שמינו פרס, או פרס נחמה כזה.
כן, והנה, הוא איתי במערכת יחסים, אני לא רוצה שהוא יבגוד, אז אני צריכה לתת לו משהו, אז בסדר, אני אתן לו את זה.
מה לך עבד בעצם?
מה שלי עבד, זה גם לקחת אחריות יותר על העונג והמיניות שלי, להבין שאני שמה את כל התלות של העונג שלי על הצד השני, ושהמיניות היא מתחילה קודם כל מעצמי, ויש ממש דרכים גם בעונג ואיך לעבוד עם המיניות הזאת, כשאני יכולה לבוא לצד השני, לא מתוך מקום של חוסר, אלא באמת מתוך מקום להיפגש ולהיות ביחד. אז זה גם להוריד המון לחץ וציפיות, וגם באמת להיות הרבה יותר עם עצמי, וגם לתקשר את זה. זאת אומרת, יש משהו בדברים האלה, שהרבה פעמים זה לא מדובר, יש מין פסיב אגרסיב כזה, של לנסות להשכיב, או להגיד איזה משפט כזה או קץ, ופשוט להביא את זה למודעות, והרבה פעמים גם מה שעוזר גם ללכת לאיזשהו צד שלישי, לאיזשהו ליווי. גם אנחנו הלכנו, וזה עשה לנו מאוד מאוד טוב.
היום הטרנד הוא לא לחכות שזוגות יגיעו לאיזה סכסוך שמאוד קשה לפתור, ולהגיע לאיזה נקודת אל חזור של להיפרד או להמשיך הלאה, אלא לטפל בעצמכם כל הזמן, לטפל בזוגיות גם בתחילת הקשר, לא לחכות שיקרה משהו, אלא ללכת לטיפול מלווה כזה לאורך כל הקשר, כדי שאפשר יהיה לתפוס קונפליקטים בזמן.
בדיוק. היום גם טיפול זה לא מילה גסה, וטנטרה זה לא רק סוטי מין, מיניות, מסאז'ים.
אז בוא נסביר באמת מה זה טנטרה.
טנטרה מדברת על, בעיקר על נוכחות, על איך... איך לבוא בנוכחות מקסימלית, למלא את הפוטנציאל הגלום, גם באנרגיה המינית, זה מה שמביא הרבה אנשים לחקור את הסיפור הזה. אז באמת הרבה זוגות מגיעים לפני שנוצר משבר, זה נורא נורא נחמד לראות, גם בקליניקה, והם יודעים, אנחנו חודש, חודשיים, שנה ביחד, הכל בסדר, מתחילה איזושהי שחיקה, באנו ללמוד טנטרה, כי הבנו שיש שם כלים מדהימים שיכולים למנוע משבר, או מפה להתחיל ולעלות ולטפס וללמוד ביחד ולהתפתח ביחד.
באמת יש הרבה דעות קדומות, שאנשים בטוחים שאם הם הולכים לסדנת טנטרה, אז הולכים לגעת בהם, או שהם הולכים לקיים יחסים מול אנשים אחרים, או לראות אנשים אחרים מקיימים יחסים.
נכון.
אז מה המציאות באמת? מה באמת קורה בפועל?
זה חלק מהשליחות שלי. של קודם כל ללמד טנטרה ולהראות שזה לא בהכרח רק מיניות ורק עירום, אלא גם טנטרה כחלק מהמכלול החיים, כן, מארג, זה השם הנרדף לטנטרה, משהו שמשתלב בכל דבר בחיים. אז גם מיניות, ולא חייב להיות בעירום, אפשר ללמוד מיניות ולחקור מיניות ולהבין מיניות, ולהבין מה זה אנרגיית חיים, מה זה אנרגיית מין, בלי להתפשט. או בלי אפילו להגיע לזקפה, אם אני גבר. כן? וזה, זה מה שהם באים ללמוד, והם חווים את זה בסדנה של המתחילים שלנו, מה שנקרא. אנחנו נורא מרגיעים כבר מההתחלה שאין עירום ואין מיניות, יש חיבור של הלב, יש נוכחות, מודעות, עבודה עם מרכזי אנרגיה. לא צריך ישר לקפוץ לעיסויים ומסאז'ים וכל מיני דברים שעשו שם רע לטנטרה.
אז מה עושים בשלבים הראשונים בעצם?
אני אשמח באמת להוסיף על זה. אז באמת בשלבים הראשונים, אחת הסיבות שאנחנו אוהבים לעבוד עם כלים מעולם הטנטרה, בגלל שהיא נותנת כלים שמצד אחד פיזית הם מאוד פשוטים, גם להבנה וליישום, אבל בפועל הם מביאים משהו שיותר עמוק. כי בסופו של דבר, שאחד מהדברים שמאוד עוזרים עם השחיקה, זה להתחיל להתבונן מה קורה גם בגוף שלי, זאת אומרת, מה אני באמת רוצה ורוצה באותו רגע במיניות, כי זה מביא למה שדיברנו בטנטרה, התחלה, שהרבה פעמים אנחנו הולכים על האוטומט. כן. מה אנחנו חושבים שצריך שהצד השני יעשה, או איך אני צריך לגעת בצד השני. ובעצם, מה שמאפשר את הטנטרה, הרי כמו שאיתה אמר, זה הרבה נוכחות, ולהיות ברגע. אנחנו עושים כל מיני תרגולים, גם שמשלבים גם נשימה, ומגע שיותר נוכח, עם הרבה יותר מודעות, ומבטים בעיניים, וכל מיני דברים כאלה שפיזית הם נשמעים נורא פשוטים, וביום יום, ובפועל פתאום הרבה זוגות הם שם, והם פתאום מגלים על עצמם, והדברים שהם חווים ומרגישים שהם לא הרגישו שנים או לא בצורה כזאת.
כמו מה?
פעם ראשונה שהוא מסתכל לי בעיניים בצורה כזאת. הכי בייסיק, התרגיל הכי בסיסי מעולם הטנטרה, אי גייזינג, אני ארחיב על זה אחר כך. אי גייזינג זה תרגיל שמלמד נוכחות, קודם כל עם עצמנו, התבוננות פנימה, מה קורה לי בגוף, מה חי בי כרגע, ומה קורה כשאני מביא את זה מול הפרטנר שלי, במקרה הזה. מסתכל לו בעיניים, רגע של אמת נוצר, אין מצמוצים, יש רק את הרגע הזה, כאן ועכשיו, כל מה שהטנטרה מדברת עליה, והמון המון זוגות, זה פעם ראשונה שהם נמצאים במצב כזה, כמו שאני מסתכל עליך עכשיו, בלי למצמץ, בלי לברוח למסך.
המאזינים לא רואים, אבל בעצם אנחנו, אני ואיתי עכשיו ממש מסתכלים, מתרגלים את האי גזינג, ומסתכלים אחד השני עמוק בעיניים.
אני נוכח איתך, כן, כזה. וזה פעם ראשונה שלהם, 30 שנה, 40 שנה, פעם ראשונה שאני מרגישה משהו אחר, שעובר בינינו בלי דיבורים. הרעיון זה להתנתק מהראש, להיות בגוף, להיות בחוויה. זה הבסיס, וזה תמיד מדהים, וזה תמיד גם מרגיע אותם שאוקיי, זה לא עכשיו הוא יקפוץ לי על האיבר מין וטכניקות, לא. הכל נורא נורא פשוט. הרעיון זה להחזיר אותם לבייסיק.
אנחנו גם מדברים איתם על זה, ובעצם מראים להם שגם זוגות שמגיעים איתו בשביל לעבוד על המיניות, או אפילו בשביל ללמוד על אורגזמות ועונג, ובטנטרה הרבה מדברים על מולטי אורגזמה ומיניות אחרת לגמרי. אנחנו בעצם אומרים להם איך אנחנו מגיעים לזה, איך אנחנו מתרגלים את זה. זה לא פרקטיקות מטורפות, יש פרקטיקה, אבל זה קודם כל הבסיס הזה. ברגע שהם מתרגלים את זה, אז כמו שאיתי אמר, שהם מגלים על עצמם דברים חדשים, או פתאום מבינים, חלקם גם מבינים מהצד השני, שלא פשוט לי להסתכל לפרטנר, לפרטנרית שלי בעיניים כל כך הרבה זמן.
זה מאוד מאוד חשוף.
מאוד חשוף ופגיע. וזה גם למה יש אפקט כל כך רחב, כי יש בזה משהו מאוד חשוף ומאוד אינטימי, כמו שאנחנו מגיעים למיטה, רק שאנחנו נמנעים מהסחות הדעת של הדיבורים, של הראש, של המחשבות, ואז בעצם יכול להגיע משהו הרבה יותר אמיתי.
בעצם עושים הפסקה, סטאפ, לאוטומטיזציה הזאת, הזוגית, ועוצרים רגע לשהות ברגע, להסתכל אחד לשני, כמו, כן. כאילו כמו זוג שרק הכיר אחד לשני הרגע בעצם.
בדיוק, בגלל זה זה נורא, כשדיברנו על הפולריות, להחזיר את הפולריות ולהתמודד עם השחיקה, זה בדיוק זה, זה שנייה לצאת מהסיפורים, לצאת מהעבר ולצאת מהעתיד ולהישאר בכאן ועכשיו. ברגע שאנחנו לומדים להיות בכאן ועכשיו, שום דבר חיצוני לא משפיע עלינו, שום סיפור, שום מריבה שאולי קרתה בעבר או איזשהו כעסים שיש לנו, הם לא רלוונטיים. ברגע שאנחנו לומדים לשהות ברגע, אז עולם שלם נפתח.
אבל זה מאוד קשה להגיע לשם לאנשים שנגיד לא מתרגלים מדיטציה ולא מכירים את העולם הזה. בטח אתם מתקלים גם בהתנגדויות או משהו כזה או שלא?
יש המון התנגדויות בהתחלה, אבל די מהר כמה דקות, אם הם כבר עשו את המאמץ, הגיעו, השקיעו מזמנם וכספם, הם באים, הם מנסים, בתוך כמה שניות אחרי תרגילי נשימה נורא נורא פשוטים, הם חוזרים לגוף, מצליחים לשחרר את המחשבות ולהיות בנוכחות ולתת לזה צ'אנס.
כן, ומאוד רואים את זה יפה. זה גם למה אנחנו מאוד אוהבים את הסדנאות מהסוג הזה, בין אם זה בקבוצתי או בפרטי, כי רוב מי שמגיע אלינו הם בדרך כלל זוגות, כששני הצדדים או צד אחד בחיים לא היו בסדנה כזאת, או מה שנקרא, הם לא רוחניקים, כן. הם לא בכך מאמינים באנרגיות, אבל זה גם למה אנחנו כל כך אוהבים לעבוד בזה, בגלל שאנחנו גם מאוד מנגישים ומתאינים את זה למי שבכלל לא מהעולם הזה, ואז הם עדיין יכולים לקחת כלים, שזה לא מחייב איזושהי אמונה או איזושהי מדיטציה, כי כמו שאיתי אומר, גם אם יש איזושהי התנגדות של הראש בהתחלה למשהו חדש, מאוד מהר אחרי כמה דקות משהו קורה ומשתנה, ורואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. וזה גם למה זה מאוד עובד ומצליח, כי זה באמת טכניקות מדהימות, שגם ככל שעושים אותן כמובן יותר בבית, אפשר להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים.
אתם נותנים להם גם שיעורי בית כזה, לתרגל את הדברים?
בהחלט. המון שיעורי בית, נותנים להם תרגילים, שנה קדימה, יש לכם עכשיו בסק, כלים לשנה לתרגול, לא ישעמם לכם. ובאותו הקשר, המון זוגות, הרי תמיד יש מישהו שיותר דומיננטי, בוא נלך לסדנת טנטרה.
כן.
אז הם מגיעים ומתיישבים.
מי בדרך כלל יוזם את ההגעה?
האישה.
האישה, חד משמעית.
ברור.
כאילו הציפייה היא שהגבר יהיה החרמן שירצה לגוון את חיי המין, ובואי נלך לסדנה להרים את החיי המין שלנו ולהחזיר את התשוקה.
נכון, אבל במקרה שלנו לפחות, הרפרנס זה שאנשים מתקשרות ושואלות ומתעניינות ומבינות שיש פה משהו עמוק יותר, ומוכנות להשקיע זמן, והן יודעות שזה תהליך וסוג של טיפול, אז לגמרי האנשים בסטטיסטיקה שלנו.
גם החוויה שלך?
כן, גם החוויה שלי לרוב זה אנשים, יש משהו ב... שקורה להרבה נשים שרואים את זה, שהן הרבה פעמים מבינות שטוב, יש פה משהו שצריך לעבוד עליו, ושהמיניות זה לא רק מיניות. זה לאו דווקא שגברים לא מבינים את זה, ואנחנו כן רואים הרבה פעמים שדווקא לגברים, כמובן בסטטיסטיקה, בהכללה, יש איזשהו נטייה, לא רוצים להתעסק עם זה, לא רוצים לגעת בזה, זה איזשהו נושא רגיש, שאנחנו לא רוצים לפוצץ את זה, לפעמים עדיף לנו להישאר במקום הנוח והבטוח, או אפילו קל להגיד, טוב, זה אשמת זה, או זה אשמת זה, ולא לעבוד על זה. בגלל זה גם הרבה נשים חוות לפעמים תסכול, שאומרות, רגע, רק אני רוצה, הוא לא מספיק אכפת לו, לא מספיק חשוב לו, וזה לא המצב, זה פשוט באמת איזשהו מנגנון הגנה הרבה פעמים, של יש מקום שלא רוצה לגעת במקומות הרגישים האלה, שלרוב לנשים יותר קל להיפתח ולדבר על זה גם על המקומות הכואבים.
אני מניחה שזה גם קשור לענייני גבריות נשיות, שגבר שיגידו לו, בוא נלך, יציעו לו ללכת לסדנה שקשורה במיניות, הוא זה יגיד, רגע, משהו לא בסדר. במובס שלי, אני עושה משהו, המיניות שלי לא בסדר, אני לא מזיין אותך טוב, את לא גומרת, את לא נהנית, את לא מספקת באמת.
נכון, שבאמת רציתי לדבר, להוסיף גם באמת על זה, שאם גם עכשיו היו שואלים אותי, אז איך כן לדבר עם הבן זוג שלי, על זה איך אפשר לשכנע אותו, כי זה באמת נכון שהרבה פעמים יש משהו במיניות, שמאוד קשור אצל גברים לרוב בראש לגבריות.
נכון.
זאת אומרת, אם אני לא יודע כביכול לזיין, או אני לא יודע לספק את האישה שלי, או אני מאכזב אותה במיטה, אני באיזשהו מקום לא מספיק גבר.
כן.
ולכן גם הפגיעה שם היא הרבה יותר, זה מקום אפילו עוד יותר רגיש. ולכן גם כשאנחנו רוצות לדבר על זה, אז מעבר לזה שמאוד חשוב, אני בגישה שלי, לבוא בגישה שהיא גם חיובית ומקרבת, זאת אומרת, פחות, יש לנו ממש בעיות במיניות, ואתה לא עושה מספיק ככה וככה במיטה.
זאת גישה מאשימה.
כן, ואז כמובן שאני אתקפל, אותו דבר גם עם הפוך כמובן. אבל יש משהו בלהבהיר שזה לא שדווקא אתה, או לא משנה, אני... הבעייתיים בו, זאת אומרת, בקשר זה תמיד אנחנו ביחד בדבר הזה, ואם אנחנו מגיעים ומתקשרים זה ממקום שדווקא בגלל שאני אוהבת אותך, או הפוך, ודווקא בגלל שהקשר שלנו חשוב לי שנעבוד עליו, אז יש לנו פה פשוט הזדמנות פה איך עוד להעמיק ולהשאיר, ובזוגיות בכלל טוב שאנחנו נביא עוד דברים מפלפלים ומחדשים, וזה לא כי אתה לא מספיק טוב. וזה לא כי אתה מאכזב, וגם בכלל להביא את זה כמשהו שהוא כיף וכליל ורומנטי, ואפשר ונלמד מלא טכניקות מגניבות וחדשות, זאת אומרת, גם אם אנחנו נבוא במקום שהוא יותר כליל בראש, ולא נהפוך את זה לאיזה משהו דרמטי, שאנחנו חייבים לעבוד על זה, זה גם באמת יכול להביא משהו שהוא קצת יותר משוחרר.
יפה.
כן.
אני... מניחה שיש הרבה זוגות שבאים כדי לפתור בעיה ספציפית, ואז מגלים על הדרך בעיות אחרות, שלפעמים בכלל שונות לגמרי מהסיבה שהם הגיעו בגללה לסדנה. יש לכם אולי דגמאות לסיפורים כאלה?
זה יותר מעולמות, טוב, זה גם סוג של טיפול, כן? כשהם באים ופעם ראשונה חווים תרגילים כאלה, תרגילי עומק, התבוננות, נוכחות, מודעות, תקשורת ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה קצת כמו קליניקה, זה כמו טיפול. שבדרך כלל מגיעים עם סיפור על מיניות, ואז מגלים שזה בכלל תסמין, זה עוד משהו, זה גם במיניות, אבל מה קורה בכלל בחיים עצמם, ואיך זה משפיע, ואיך אפשר לעבוד עם מיניות, ולהוציא את זה החוצה לקשר, לתקשורת, לזוגיות, לחיים, לילדים, להכל. אז לגמרי, הרבה זוגות מגיעים לקליניקה עם איזה סיפור על מיניות, ובכלל עד שמגיעים למיניות, צריך לעבור המון 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 שלבים של התבוננות, של חקירה, ואז צוללים למיניות, גם ככלי שאפשר להתפתח דרכו.
מעניין. איזה עוד תרגילי נוכחות יש חוץ מהאי-גייזינג?
האי-גייזינג, נשימות. נשימות זה כלי סופר עוצמתי של לחזור לגוף, לנקות את המיינד, להיות קודם כל בנוכחות עם עצמי, ואז להביא את זה החוצה. תרגילים של תקשורת,
יש הרבה מאוד תרגולי תקשורת, אם אנחנו ניקח את זה קצת מהעולם של הטנטרה, וזה כמובן אנחנו מערבבים את זה עם עוד עולמות ומקומות, הרי טנטרה הרבה מדברת על נוכחות ומגע נוכח, אז אנחנו הרבה פעמים משתמשים דווקא במגע ובעונג כדרך לתקשורת. אז התרגיל לדוגמה שגם מי ששומע יכול לעשות את זה בבית, כי זה גם נורא כיף, זה לבחור איזשהו זמן או יום ש... עכשיו אני, אחד הוא המעניק, בעצם אנחנו עושים איזשהו עיסוי, והשני או השנייה הם המקבלים. ואז בעצם שמה הצד שמקבל בעצם צריך לתקשר גם האם יש לו איזשהם גבולות, ממש נכנס רגע פנימה, והאם יש מקומות מראש היום או כרגע אני יודע שפחות בעלי ומתאים לי, זאת אומרת זה כבר אנחנו מתרגלים להגיד את הגבולות שלנו, ובו זמנית, רגע, לשאול את עצמי מה יהיה לי כיף, מה יהיה לי נעים לקבל עכשיו, שזה קצת שונה מהמקום הזה של מה יביא אותו או אותי לאורגזמה, שזה קצת מביא את המטרתיות שהרבה פעמים הורס לנו. אז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה כיף ומה נעים, ואז באמת הפרטנר שבאמת אם זה נכון לו ובגבולות שלו אנחנו עושים את זה, אז זה כבר קודם כל לתקשר את זה, ואז תוך כדי אנחנו אומרים להם כמה דברים, גם לתקשר מדי פעם לבדוק אם... איתו איתן, איך זה? זה נעים, okay. יותר, פחות.
אני בטח, אני משוכנעת שבטח יש אנשים שזה פעם ראשונה גורם להם לעצור רגע ולהגיד, רגע, אני אוהב את זה, אני בכלל נהנה ממה שקורה לי, כי הרבה אנשים נכנסים למיניות במקום של אוטומט, והם בכלל לא עוצרים לחשוב מה הם אוהבים. מה עושה להם נעים בכלל? שזה הבייסיק של הבייסיק לדעתי.
נכון, זה קורה המון.
אנחנו מלמדים אותם שנייה לעצור, להתבונן פנימה. מה חי בי? מה אני רוצה? מה... ומה אני חושק כרגע, איך אני מביא את זה החוצה, כן, תקשורת ברמה כזאת של קודם כל לעשות מה נעים לי ואיך זה ביחד איתך, זה הרמה הכי גבוהה של תקשורת מתוך התבוננות פנימה ולהביא את זה לזוגיות.
כן, גם הרבה באמת כמו שאמרת בעצמך, גם אומרים את זה באמת המון על נשים, לא רק אבל אפילו יותר על נשים, שבאמת ששואלים אותם אז רגע מה נעים לך, מה בא לך? אני לא יודעת, כי כל כך הרבה התרגלתי שאני פשוט מובלת.
בדיוק.
או עושה מה שאומרים לי.
או מרצה.
או מרצה, שזה הרוב, דרך אגב, הרוב מרצות. גם אני עובדת כבר עם אלפי נשים, ותמיד חוזר המקום של הגבולות, שכמה אני יכולה להגיד, והריצוי, וזה גם בא לידי ביטוי במיניות, אבל לא רק. ואז פתאום הן מתחילות ללמוד, להכיר, רגע, מה בכלל עושה לי כיף ונעים? או אולי אם עכשיו בא לי היום משהו שהרבה יותר פרוע, אבל בכלל שבוע אחר כך בא לי משהו הרבה יותר במקום אחר ומגע אחר, אז אנחנו ממש אומרים להם, תתקשרו את הסוגי מגע ואת הקצב ובאיזה אזור, וממש מלמדים אותם להתחיל לתקשר גם החוצה וגם פנימה, וזה בעצם מה שיכול להביא, וגם בהקשר של השאלות הראשונות, לעזור קצת עם השחיקה של התשוקה, כי אנחנו לא כבר פחות, זה בדיוק מהדברים האלה שמוצאים את האוטומט, אנחנו חוקרים מה קורה באותו רגע, ואז אפשר להגיע למשהו יותר עמוק.
בעצם דרך התהליך הזוגי, אנשים גם מקבלים תהליך פנימי אישי, עצמאי. כל אחד מהצדדים בעצם יוצא נזכר.
כן, זה התהליך שאנחנו מובילים אותם, זה קודם כל, מה קורה לי, מה קורה... כאינדיבידואל, כל אחד לעצמו, ואז המפגש איתך, והמערכת הזוגית, כן, יש פה אותי, אותנו, ואת המערכת. כל אחד זקוק להתבוננות, ליחס, לתקשורת, כל אחד והניואנסים שלו.
אז זוגות בכל הגילאים מגיעים אליכם?
אז הצעירים, יש המון מודעות היום, אז המון זוגות צעירים מגיעים.
מאוד משמח לשמוע.
כן, 20 ו, יש לנו הכל, 20 ו, ועד 60 ו, כולם מגיעים, וכל אחד מביא משהו אחר, נורא נורא מעניין, תמיד כיף.
לסיכום, יש לכם טיפים לאנשים שמתעניינים, או בני זוג שחושבים לקחת את הבן בת זוג שלהם, וחוששים, או מתלבטים, או לא יודעים איך לעשות את זה, או איך להגיד להם?
קודם כל, זה כיף. אז זה תמיד מעניין לראות, כולם מגיעים עם המון חששות, זה משהו חדש, וקצת לא ברור. אנחנו תמיד נותנים להם להתבונן בזה, איך כולם מרגישים, וכולם לחוצים. אחרי כמה דקות, מה קורה עכשיו? איך אתם מרגישים? וכולם... משוחררים, מבינים שלא יקרה פה שום דבר שיחצה את הגבולות שלהם, או שיבייש אותם, או יפגיש אותם עם דברים נוראים. אז זה פשוט כיף. זה כיף, מרענן, זה... לרוב האנשים זה life changing, ממש ככה.
וואו.
כן, ממש ככה. life changing, גם כאינדיבידואלי וגם למערכת. אז זה כיף, מחבר, מעמיק, זה יכול להיות ג'וסי וסקסי ופן, והמון המון כלים, ואפשר לקחת את זה קדימה לרמות רוחניות, כמו שאני אוהב, של קצת מעבר למה קורה פה, בעולם הזה.
אז גם תמיד בשיח אפשר באמת, כמו שאמרנו קודם, למצוא לזה זמן, לדבר על זה בצורה של כזה, אנחנו באים לפה בשביל עוד יותר להתחבר, גם להעמיק את הזוגיות, שזה כן לקבל כלים כדי לפלפל, גם במיניות, להביא משהו חדש, משהו סי.
להציע את זה בתור האשרה ולא האשמה.
בדיוק, זהו. באמת אפשר ממש לקחת את המשפט שאמרת, וממש זה המשפט, בתור האשרה וכיף וביחד, ולא בתור האשמה או משהו שאנחנו חייבים לעבור, כי יש לנו בעיה קשה, ובאמת כן גם להבין שזה לא צריך שום ניסיון קודם, או לא צריך, באים אלינו באמת מכל הסוגים, מכל הרמות, אנשים שהם הכי גם, הראש שלהם דומיננטי ומתכנתים, ועל אנשים שבחיים לא היו, באמת באים הכל מהכל. אז זה פשוט לבוא בראש
תמיד
פתוח.
תמיד נחמד לפגוש את הדוקטורים לפיזיקה, שמסתתרים בקהל, והכי סקפטיים, ולשאול אותם בסוף, נו, איך היה? הכי מעניין.
מהמם. וואו, תודה רבה.
תודה לך,
איזה כיף. תודה, ממש.
יש.
לנו, איזה כיף, ממש זכות.
יאללה, מתי את באה?
אני באמת אבוא.
קדימה.
כן, מוזמנת.
ביי.
ביי ביי.